אני רואה את התנועה הקיבוצית ואת הקיבוץ הארצי בתוך זה נדחקים לתוך פינה, מתגוננים ולא מתקיפים, משתדלים לקיים את עצמם, לוחמים על עצמם. וחברים, מצודות כשמגינות רק על עצמם, סופן מפלה.
אתה עושה פשרה עם השקפת הראש?
ההשקפה לא, עם החיים. עם החיים, כן.
ראות מישור וכן מענית עם שיחת קיבוץ. פודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
שיחת קיבוץ מספר 22, על הקיבוצים אחרי השבעה באוקטובר. מה שלומך, חן?
אני בסדר.
אתה שמת ז'קט ואתה מסתיר את החולצה, היא מתחברת לי לפתיח,
ויפה. חולצה לניר עוז, כן, של ניר עוז. תרומה לקיבוץ, קניתי אותה לא מזמן שם בבית ציוני אמריקה.
באחים.
באחים. כן, יש לי האמת עוד חולצות של ניר עוז, מפעם.
של ספורט כאלה.
של ספורט, כן, 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 אוסף ראית. חולצות, יש לי אוסף של חולצות של קיבוצים. אם את יכולה להביא לי מנירים, אני מאוד אשמח, ענת.
בכיף.
וסדרות, אני גם רוצה.
נגיד, לנירים יש חולצות איקוניות, ממש.
גם לנו, בטח, לכל הקיבוצים, זה הקטע, חולצות, חבל הזמן. יש לי אוסף, יש לי איזה 120 חולצות.
וואו.
כן, מלא.
אבל... ואין לך של נירים?
אין לי של נירים.
אבל השיחה היום היא לא על חולצות. אני מזכירה שאת השיחה הראשונה אנחנו הקלטנו באפריל 2024, תכף תעבור שנה. שנה קשה של מלחמה עם שינויים דרמטיים בחברה הקיבוצית ובחברה הישראלית בכלל. וישבו איתנו כאן יותר מ-21 אורחים, קיבוצניקים בעבר ובהווה מתחומים שונים שדיברו איתנו קיבוצית. לפי הפידבקים שאנחנו מקבלים, באמת נוצר כאן משהו שהוא לא לקיבוצניקים בלבד, שיח שנוגע לישראליות, להתיישבות, חוצה מגזרים. והסיבה שהקיבוצים במרכז ברורה, פלטפורמה שלנו היא אולי היחידה, שמיועדת לפלח הקטן הזה של קיבוצים שספגו מכה אנושה בשבעה באוקטובר. זרקור שהיינו מעדיפים שלא יכוון בנסיבות האלה לקיבוצים, והוא חשף בין היתר את היסודות של החברה שאנחנו משתייכים עליה ומדברים עליה כאן כל הזמן. ראינו את זה היטב בתקופה האחרונה עם שחרור חטופים, גדי מוזס שחזרת והזכרת כל הזמן.
גדי הוא אבא של חברה טובה שלי, חברים טובים שלי.
אז ראו, זה בלט, החספוס שלו והרקות שלו, אז משהו שמאוד מאפיין ככה את, את הזן הזה.
בכלל, כל ה... אני חושב שזה פשוט מדהים, זה אגב, לא רק הקיבוצניקים, אני חשבתי על זה, אתמול ראיתי את החטופים שרק חזרו, והלכו להיפגש עם טראמפ, mm-hmm. ואתה רואה אנשים ש... כאילו שחמאס ברר את האנשים הכי טובים, וחטף אותם, כאילו חטף רק אנשים מדהימים, זה פשוט באמת... הכוחות האלה הם פשוט מדהימים, הכוחות שיש להם.
כן, אבל קפץ לי ככה גם מההספדים, אני לוקחת כאילו דברים שבלטו, שבליטו לי את החומר הזה שהתעסקנו כאן, הרבה, כולם, אני לא רוצה, אבל משפחת ליפשיץ, בהלוויה של עודד זיכרונו לרווחה, לברכה, זה כאב עצום, אבל גם זה איזשהו תזכורת מזוקקת כזאת ל-DNA הזה, שאנחנו... מנסים לפצח, ואני חושבת שהוא הגיע גם לכל המדינה, כאילו לא רק לציבור הקיבוצי, ורגע, לפני שאנחנו יוצאים לפגרה קצרה, אנחנו מארחים היום את ענת מרלי.
נכון, יפה מאוד.
חברת קיבוץ נירים, שספג גם הוא פגיעה קשה בשבעה באוקטובר, עד אז עבדת באגף חברה וקהילה בתנועה הקיבוצית, וגויסת מיידית לתפקיד מזכירת הקיבוץ, אז אנחנו נדבר איתך כמובן גם על השבעה באוקטובר האישי שלך, על התפקיד הרלוונטי שעשית בתנועה, אבל גם על מחקר גדול שאת עושה בימים אלו, במסגרת דוקטורט על הנצחה וזיכרון אחרי השבעה באוקטובר בעוטף.
נכון.
אז נתחיל באישי?
יאללה.
אז כן, אולי תספרי לנו בעצם ככה, ממש ככה בתמצית, מה תולדותייך בנירים, ותגיעי לשבעה באוקטובר.
אוקיי. אז כמו שקיבוצניקים תמיד, נכון, אנחנו מדברים על מאיפה אנחנו, אז אני נולדתי וגדלתי בקיבוץ אחר, שהוא לא נירים.
אין החורש.
בקיבוץ אין החורש, בעמק חפר, ולנירים הגעתי, עשיתי שנת שירות בשומר הצעיר בבאר שבע, ודרך זה פגשתי את בר, הכרנו, התאהבנו, ובר חפץ ומנירים, ומהר מאוד דרך, זאת אומרת, הפכנו לזוג, והתחברתי לנירים.
בר הוא מאזין לדוק שלנו, והוא מנהל את האבוקדו, נכון?
הוא מנהל את האבוקדו. אני אגיד שבר הוא גם אושיה.
כן, אושיה אני גם.
הוא מאוד מאוד מוכר ברשתות, וגם כותב המון, כותב המון על הנגב, כותב המון על המצב בין ישראל לבין עזה לאורך
כן,
השנים.
כותב יפה גם.
עוטף, כן, כותב נהדר. זהו, אז בעקבות בר בעצם הגעתי לנירים. אני ממש, אני אגיד, אני חושבת שלפעמים מספרים את זה, אבל נירים בשבילי זה ממש היה, כאילו היה איזה חיבור כזה מדהים, זה כל כך כל כך שונה. מרחבי הנגב המערבי, למי מאיתנו שלא גדלו באזור הזה, זה באמת, זה משהו אחר. אני גם באה מקיבוץ שהוא מאוד אחר, למרות שהוא גם קיבוץ של השומר הצעיר, והיה משהו כזה צברי, פתוח, יחף, מאוד לא פורמלי, מאוד שונה מה...
זאת אומרת, קיבוץ של פעם יותר? קיבוץ של פעם יותר?
היה בו משהו מאוד ארץ ישראלי כזה, מאוד דווקא לא, לא הרבה תרבות, לא טקס בישבן כזה, מאוד. זה היה משהו, אני זוכרת שיכלתי להיכנס שם היחפה לחדר אוכל, ואין החורש, זה לא יעלה על הדעת, לא יעלה על הדעת. כן. וגם קיבוץ הרבה יותר קטן. כן. אז יותר קטן, יותר צעיר מעין החורש.
סביב 400 חברים היום בערך?
היום...
כאילו תושבים?
לא, כן, 450 בערך תושבים, אני חושבת, 220 ומשהו חברים.
כן.
זהו, ככה הגעתי, ככה פגשתי את נירים, ולאורך השנים, היה לנו את הגלגולים שלנו, המוכרים, עשינו מסלול צעירים עוד בקיבוץ, אחרי זה הלכנו ללמוד באוניברסיטה דרך הקיבוץ. אחרי זה עזבנו לעשור הזה שעושים אותו בדרך כלל במרכז. חיינו בתל אביב בעיקר. ואחרי שאורי ביתנו הבחורה נולדה, החלטנו שאנחנו רוצים לחזור. לחזור לאספסת.
זה דומה למה שראות ואני...
זה מדהים, כן. לא, זה גם פרופיל כזה, אם הוא מתגלק של רוב הקיבוצניקים, מזן מסוים, שבאמת עושים את העזיבה, נולד הילד. חוזרים הביתה.
נכון, נכון.
נראה לי, אנחנו קצת... חיכיתי לילד השני, אבל כן.
זהו, אז... ואני אגיד שבנקודת הזמן, כאילו של ההחלטה, היה לנו ברור שאנחנו רוצים לחזור לקיבוץ, אבל היה לנו שני קיבוצים, בעצם, לכאורה, לבחור מהם. ואז נראים, זה כבר, זה היה 2010, זה היה כבר אחרי עופרת יצוקה, אני אגיד, זה כבר היה בתקופה ש... נירים התחיל, זה כבר כמה שנים אחרי שהסיפור הביטחוני בנירים היה מאוד נוכח ומורגש, ולכאורה זאת הייתה בחירה מאוד לא מובנת מאליה.
מוזרה, קיבוץ אחד בעמק חפר, במרכז הארץ, נכון. שני בנגב.
כן, לגמרי, לגמרי. הרבה תהו ושאלו, מה פתאום דווקא. אני אגיד, קודם כל, אני מאוד אוהבת את עין החורש, כן, חשוב להניח את זה פה ולהגיד, עד היום זה הבית שלי גם, וההורים שלי שם, והדודים שלי שם, ובני הדודים, ואחים שלי, ומשפחותיהם. זה בית מאוד מאוד חם, אבל קודם כל, כמו שאמרתי, משהו בי מאוד מאוד מחובר לנירים, מהשנים הראשונות שלי שם כאישה צעירה עוד, לפני הקמת המשפחה. וגם אני באמת חושבת, אני נזהרת רגע מלהגיד את זה באיזשהו פאטוס, אבל הרגשנו שבנירים תהיה הרבה יותר משמעות לזה שנחזור, מאשר בעין החורש. בנירים, זאת הייתה התקופה שבאמת הקיבוץ הרבה מאוד שנים בנים, בני ובנות קיבוץ לא חזרו לקיבוץ, והיה ברור שהאתגר של הקליטה הוא כפול בגלל המצב הביטחוני, גם פריפריאלי, בנגב, גם...
זו הייתה בחירה בעצם אידיאולוגית?
זאת הייתה... כן, אני כאילו רוצה
שניכם
באמת...
שניכם הייתם שם, כאילו, כי לפעמים לעוזב קיבוץ, דווקא יותר קל ללכת שמתחתן עם בן קיבוץ אחר, דווקא יותר קל לא ללכת לקיבוץ של הבן זוג, אז... כי אתה כאילו חוזר, אתה מגיע למקום חדש, ואתה יכול כאילו, אין עליך את כל התוויות.
נכון. אז יש משהו, אני חושבת שזה, אני נזהרת מלהגיד אידיאולוגי, אני לא יודעת אם זה היה אידיאולוגי, כמו שזה היה, קודם כל אני אגיד באמת ברוך הקלעי, והוא, זאת אומרת,
זה בדמו.
זה בדמו, הוא גדל במטע אבוקדו של נירים, והוא ממש, אבל הוא יכל לעבוד כמובן בחקלאות, גם אם היינו עוברים לעין החורש. אני לא יודעת אם זה היה אידיאולוגי, כמו באמת, יש מרחבים שיותר מאפשרים לך, או נגיד המשקל הסגולי שלך בהם, יכול להיות יותר משמעותי. ונירים הייתה קהילה באמת יותר קטנה, עם מעט בנים שחזרו, כן. עם איזשהו צמא למה, באמת להתחדשות, ושיבואו אנשים, גם שיוכלו להוביל את הקיבוץ הלאה.
בדיוק, זה כאילו איזו פוזיציה של יותר השפעה, לא?
כן, לגמרי, יותר השפעה. זהו, אז חזרנו בעצם ב-2010, אנחנו מ-2010 בנירים, עברנו שם, שם נולד גם בננו השני, איתן, עברנו שם סבבי לחימה לרוב, ואחרי צוק איתן ב-2014, בעצם אני, ברמה האישית המקצועית, עד אז הייתי הרבה מאוד שנים קצת בדומה לכם, בתחום של תקשורת, של כתיבה, של עריכה, וגם בעולמות האקדמיה, שנגיד שזה בגדול, אני מסתכלת על זה כאילו להיות, הייתי תמיד באיזושהי מין פוזיציה יותר מתבוננת על המציאות, וצוק איתן היה, זה היה שבר מאוד מאוד גדול. היום בפרספקטיבה של השבעה באוקטובר, אנחנו לפעמים כאילו מתבוננים על זה, אנחנו אומרים, זה היה 51 יום.
שנהרגו, נהרגו חברים.
נהרגו, נכון, בסוף, ממש בסוף, והתפנינו, זאת אומרת, היינו באמת כמעט חודשיים מחוץ לקיבוץ, וביום האחרון ללחימה נהרגו שני חברי קיבוץ בנירים, זה אבי קציון ושחר מלמד.
שבאו לתקן את המערכת חשמל או משהו, זה אירוע שהוא זכור, כי הוא באמת היה מאוד דרמטי, אז לא נהרגו אנשים כמעט.
נכון.
נהרגו, אבל כמעט ולא.
נכון. אני אגיד שבנירים, קודם כל, כן, יש לנו חבר קיבוץ גם שנהרג ב-2008, מפצמה, רמנון רוזנברג, הוא נהרג, אגב, בנירלט, הוא עבד בנירלט, ושם הוא נהרג. ונירים זה מין קיבוץ כזה של כל אורך, למשך כל שנותיו, תמיד, או לאורך השנים, איבד אנשים, זאת אומרת, נפלו, נהרגו אנשים בקיבוץ ומסביבו, כתוצאה נגיד, המציאות הזאת, המדממת בין ישראל לבין עזה. זה גם היה תמיד תמיד קיבוץ שוחר שלום, ואם נרצה
וזה גם קיבוץ שצריך להגיד, ההיסטוריה שלו היא היסטוריה של קרבות במלחמת השחרור, הקרב על נירים, זה סיפורים שכולם מכירים כמובן, וזה גם חלק מהאתוס של הקיבוץ.
כן, כן, זה קיבוץ עם אתוס מאוד מאוד חזק ונוכח. אז אני אחרי צוק איתן, באמת עבר עליי משהו ברמה האישית, והבנתי שאני רוצה לעבור לאיזושהי פוזיציה שתאפשר לי להשפיע על המציאות. הייתי כל כך מוצפת בתסכול ובכעס ובעצב ובשבר, כמו הרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, זאת חוויה, אני חושבת שהיא משותפת להרבה אנשים. והחלטתי, ואז בשנה שאחרי הציעו לי בעצם, או פנו אליי להגיש מועמדות להיות מזכירת קיבוץ בנירים, ואני אגיד שאני באה, סיפרתי לראות, אני באה משושלת כזאת של מזכירי קיבוץ, בעין החורש, ותמיד אמרתי, אם יש תפקיד שאני בחיים לא אעשה, לא מעלה על דעתי להתקרב לזה בכלל, זה תפקיד כזה.
האמת שגם אני, אמא שלי הייתה מזכירה, סבא שלי היה בכל מיני תפקידים, ואני...
לא, אנשים צריכים להבין, כן, זה תפקיד מאוד מאוד קשה, זה לנהל את הקהילה שלך.
גם קשה וגם לדעתי הוא הכי קשה בימים האלה, עם כל ההפרטות וזה, הוא נהיה...
אבל חכה...
לא יודע, שלא לדבר על 7 באוקטובר.
בדיוק.
בסדר, זה סיטואציה...
אז 2014 בעצם, במקום לקבל החלטה לברוח חזרה לעין החורש או לתל אביב, את מחליטה להתבסס בנירים, למרות המשבר האישי שלך.
נכון.
קטע.
כן, אני חושבת שהיה לנו איזה רגע, או לי לפחות, היה איזה רגע שהוא ממש, אני חושבת שהוא לא נמשך יותר מיום, ממש בסוף המלחמה, שביני לביני, וגם דיברתי על זה עם בר, אמרתי לו, תקשיב, אני לא יודעת אם זה הדבר הנכון, להישאר בנירים. יש לנו שני ילדים קטנים.
את מדברת על...
2014.
על צוק איתן.
אני מדברת על צוק איתן.
כן, שלא נתבלבל.
צוק איתן, היינו קהילה שבורה.
אוקיי, ובואי תספרי, כן.
זהו, ואז נהייתי מזכירת קיבוץ, עשיתי את התפקיד למשך קדנציה, מאוד מאתגרת, אבל גם מאוד... מאוד, מאוד משמעותית. כאילו, נגיד בשבילי, ואני חושבת שגם בשביל הקיבוץ, כי זאת הייתה תקופה פשוט מאוד טרנספורמטיבית בה.
בוא נתגלגל קצת קדימה.
אבל זה כאילו הכשיר אותך גם, בעצם להתמנות שוב לתפקיד הזה, כי הרי לא היית בו, בשבעה באוקטובר. אז קודם כל, רגע, כן, איפה את בשבעה באוקטובר? מה קורה בנירים?
אז בשבעה באוקטובר אנחנו בבית, בביתנו בנירים.
בוא נגיד למאזינים שלנו שאת ובר, נכון. כאילו אמרת את זה, אתם כבר לא, אתם נפרדתם, ויש לך בן זוג אחר. ו...
נכון, היום, אני היום נשואה לאבי, אבי הוא בן הזוג שלי, והיינו בשבת בבוקר, בשבעה באוקטובר, בבית שלנו בנירים, אבי ואני ושני ילדיי, אורי ואיתן, הילדים של אבי לא היו איתנו למרבה המזל,
כמה אורי ואיתן?
בעבורם. אז אורי היום היא בת 16, הייתה בת 15, איתן בן 14. אני אגיד אולי יום קודם עוד חגגנו עם כל הקיבוץ את חג הקיבוץ, ה-77, כזה בהפנינג, קרנבל, על הדשא, כמו שאנחנו...
דרך אגב, היה בדיוק חג הקיבוץ לכל הקיבוצים, נכון, בגלל שזה קיבוצים...
של 11 הנקודות.
11 הנקודות שעלו בדיוק נכון, כזה, אז היה זה גם כן. בנחל עוז היה, ובעצם כל הנקודות.
כן, ובבארי היה.
וזה הביא גם אנשים לקיבוצים נכון, ביום הנורא הזה, זאת אומרת, אנשים שלא היו מגיעים מלמלא
כן,
חג הקיבוץ.
כן, ממש, ממש. בנירים היו מלא מלא, זאת אומרת, המון המון בנים חוזרים, באמת, מגיעים באופן מסורתי כן. להשתתף ביום הזה, מביאים את הנכדים, אז היו המון אנשים, המון אורחים בקיבוץ שנשארו לישון.
אבל יש קטע גם, אני חושבת שזה עלה גם בשיחה הראשונה, שיש איזו מדרג כזה של לעבור את השבעה באוקטובר. כאילו זה שלא נחטפת או חס וחלילה, נרצחת,
נפגעת,
אז כאילו... זה לא נחשב, אבל בעת, או נירים שביחס לקיבוצים אחרים, ביחס לקיבוץ השכן ניר עוז, נפגע פחות, כאילו, אז בעצם, כאילו, את עם שני טינג'רים, ובן זוגך בממד, וגם יש פה עוד סיטואציה, שבעצם הילדים שלך, המשותפים שלך, לא עם הגרוש שלך, וגם הוא בקיבוץ.
כן.
זה גם סיטואציה מורכבת.
נכון, לגמרי. בכלל, אני אגיד ששלוחות של משפחת חפץ, זאת המשפחה של בר, אז היינו מפוזרים בארבעה בתים שונים בנירים, והייתה כל הזמן כזה בדקנו מה קורה, גם במקומות האחרים. אז כן, 6.29 מתחיל הירי, מתחיל הצבע האדום, אני אגיד שנירים הוא כנראה הקיבוץ הראשון שנכנסו אליו מחבלים, זאת אומרת כבר דקות ספורות אחרי שאנחנו קמים, רצים לממד, אנחנו כבר מתחילים לשמוע ירי נקל, בהתחלה זה היה נשמע שזה מחוץ לגדר הקיבוץ, אבל זה היה נשמע שזה מתקרב, ומהר מאוד הירי כבר היה ממש בתוך הקיבוץ, ותוך כמה דקות ממש שמענו מתחת לחלון שלנו צעקות בערבית, וזה היה ברור, זה היה ברור מה קורה, למרות שיש איזה מין, זאת חוויה שמשותפת להרבה מאוד אנשים שעברו את השבעה באוקטובר, שאתה שומע, אתה כאילו מבין, אבל אתה לא מבין.
כן.
אתה אומר, זה לא יכול לקרות, זה באמת לא, זה תרחיש כאילו שהוא בלתי אפשרי. באיזשהו, לא יודעת מה, אינטואיציה מטורפת, אז אבי, ממש בדקות האלה שהתחלנו לשמוע את הירי, אז הוא רץ מחוץ לממד, הוא הביא לנו מטענים לטלפון, הוא הביא מים, והוא סגר את כל התריסים החשמליים בדירה, ונעל את הדלת, יצר איזשהו, וברגע שהתחלנו לשמוע את הירי, אנחנו מיד מחבים את האורות, מחבים את המסגן, ואומרים לילדים, עכשיו אנחנו לא מדברים. אחת המתנות, אחד הדברים הטובים, אני אומרת במרכאות שקרו ביום הזה, זה שאיתן ואורי נכנסו לממד בלי הטלפונים שלהם, הם הלכו לישון נורא מאוחר בלילה שלפני, והם אחרי שעה ומשהו פשוט נרדמים. הם פשוט קבעו, כי לא היה להם איך להיות מחוברים לפיד הבלתי נגמר הזה של מה שקורה, ואני ממש חושבת שזה מזל גדול. אבי ואני ישבנו צמוד לדלת של הממד, אבי עם היד על הידית, הדימוי הבלתי נשכח הזה שבאמת של הממדים, אני לידו, ואני על הטלפון, ואני מתחילה להבין מהר מאוד מה קורה, אני נמצאת על הרבה קבוצות, זאת אומרת, יש לנו את הקבוצה של הקיבוץ, אני בקבוצה של צוות החירום היישובי, של צחי, של נירים, ואני גם על קבוצה של צוותי צחי באשכול, ושם אני מתחילה להבין, כאילו, אני מתחילה לשמוע.
מקבלת התמונה הרחבה.
אני מתחילה, כן, כן, וזה באמת, כאילו, בלתי, זה בלתי נתפס, זה מאוד מאוד מציף, זה מאוד, כלומר, אם בנירים עדיין השיח בקבוצת וואטסאפ הוא, אולי הצבא עוד מעט יגיע, אני חושב ששמעתי, הבן דוד שלי אמר לי שרואים בטלוויזיה, כל מיני דברים כאלה, אני כבר באמת בפרספקטיבה, כאילו, אני מבינה, לא רק אני, מן הסתם כל מי שעל הקבוצה הזאת, אני מבינה שכל האזור, באמת, כולל המושבים היותר עורפיים, הוא הותקף.
כן.
אנשים מתחילים לכתוב שם דברים מאוד מאוד קשים, שאנשים כן. בקיבוצים נרצחים, נחטפים, בתים עולים באש. זהו, בסביבות 1:30 הצבא מגיע כן. לנירים.
אוקיי, וזה בעצם הסיפור שלך שהוא... פשוט לא נתפס, באמת. אם אני חושב, היית מספרת לי את זה ב-6 באוקטובר, אני הייתי אומר, זה לא יכול להיות. הוא בעצם סיפור שלכאורה הוא כמעט גנרי.
הוא גנרי.
מאות אנשים שכבר שמעתי אותם אומרים את זה.
נכון.
ולמזלכם אתם ניצלתם. בקיבוץ תחטפו לדעתי 5.
5.
5 אנשים, 2 מהם נרצחו.
נכון.
3 חזרו. ונרצחו בנוסף...
עוד 5.
עוד 5, שזה גם, אם היינו מדברים לפני השבעה באוקטובר, היינו אומרים, זה בלתי נתפס שהדבר הזה קרה, לא יכול להיות שחטפו ורצחו מקיבוץ נירים אנשים, וזה היה אסון, והייתה ועדת חקירה ממלכתית על הדבר הזה.
נכון.
וזה נראה פרומיל ממה שהיה, וזה משוגע. אבל מה ש... אני אשמח לשמוע ממך, זה באמת את ההמשך, ואת ההתמודדות שלך כמזכירה, ומה עושים, ו...
אבל יש כאן החלטה באמת דרמטית שלך, שהיא כאילו הרלוונטית גם לעכשיו, זה להצטרף למנהיגות תכף ומיד, כאילו מהרגע להרגע, לקחת על עצמך תפקיד של הובלה, בשבר מטורף.
כי בעצם היה מזכיר עם קיבוץ ניר עוז, שלא יכול היה להמשיך, ובעצם ביקשו ממך להחליף.
מה היה?
אז אני אגיד שהמזכיר שלנו, שני הוריו נחטפו.
את יכולה להגיד את שמו?
כן, ניר מצגר. הוא איש מאוד אהוב.
בן של יורם.
כן. הוא היה מזכיר הקיבוץ, אבל הוא היה, היה בניר עוז באותו יום, אני אגיד שהוא גם היה יור צחי בניר עוז.
נגיד שצחי זה צוות חירום יישובי למאזיננו שאינם קיבוצניקים.
אבל מתי אתם מבינים שהוריו נחטפו?
אני לא זוכרת בדיוק, הימים הראשונים הם כאלה, מין ימים כאלה שאתה כל הזמן מגלה עוד ועוד ועוד דברים, אבל בשלב די מוקדם.
ומתי באמת באים אלייך ואת צריכה להיכנס לתפקיד?
אז אני, מה ש... לי יש תפקיד מינוי כזה, המילואים שלי בנירים, זה שאני מרכזת את צוות הפינוי, צוות פינוי קהילתי, זה משהו שיש אותו בקיבוצים שלנו, בקיבוצי העוטף, כל פעם שיש סבב, אז מתפנים.
כן.
או מפונים, זאת אומרת, ואז...
ויש קיבוצים שמצוותים לכל קיבוץ שמתפנים אליהם, נכון? כמו משמר העמק ונחל עוז, ושפעים וכפר עזה.
אז בשנים האחרונות זה כבר לא לקיבוץ, זאת אומרת, רובנו מפונים לבתי מלון, אנחנו היינו בשומר חומות, אחרי זה בשומר חומות, אחרי זה בעלות השחר, מגן וחץ, הסבבים שהיו, אז אני אחראית על צוות הפינוי, שזה בעצם הצוות שמתפעל את הקהילה בפינוי. זה היה ברור שהצוות הזה מיד מתגייס להפעיל את הקהילה בעצם ביעד הפינוי שלנו, פוננו לאילת, למלון המלך שלמה באילת. הגענו לשם ב-8 באוקטובר בערב, ומיד נכנסנו, צריך לאסוף את הדבר הזה, זה גם היה, הפינוי, ההיקף של הקהילה שהתפנה לשם היה חסר תקדים בהיקפו, בדרך כלל בסבבים קודמים, זה משפחות עם ילדים.
כן.
החברה המבוגרים מסתדרים, או שהם נשארים בקיבוץ, או שהם דואגים לעצמם במקומות אחרים, ועכשיו באמת הרבה מאוד אנשים הגיעו ביחד למלון, היה לנו שם, זה היה לנו פתאום גם גיל שלישי, מה שנקרא.
וגם להבדיל מסבבים קודמים, חלק לא הגיעו, כי לא יכלו להגיע, כי היו בעזה. זאת אומרת, ההתמודדות היא...
לא, לגמרי.
אז מה זה באמת אומר להיות מזכירה של קיבוץ שנפגע בשבעה באוקטובר?
אז אני אגיד באמת שבשבוע, שבועיים הראשונים עשיתי את זה, את ההובלה של הקהילה מתוקף הכובע הזה של צוות הפינוי, ובאיזשהו שלב כבר הפכתי להיות גם מזכירת קיבוץ. ואני אגיד שיש לנו גם מנהלת קהילה, אנחנו קיבוץ שעובד ועוד הרבה ממלאי תפקידים אחרים. האתגר הגדול בפינוי, או בכלל בחודשים הראשונים, קודם כל כן, כמו שאמרת, ההלם והטראומה הם מטורפים, באמת. זאת אומרת, אנשים, בכלל, אם יצא לכם קצת לדבר עם אנשים שהיו, אני ממש זוכרת את המראות האלה באילת של אנשים שהולכים כסהרורים, היו המון המון קיבוצים, קיבוצים מהעוטף שפונו לאילת.
ניר עוז בין היתר.
גם ניר עוז, נכון. אנחנו ממש היינו בשכנות לעין השלושה, רעים היו גם כאילו במלון ליד, היינו מסתובב ניר יצחק, היינו מסתובבים כזה, אני יודעת, בטיילת, באמת אנשים עם עיניים, אנשים אפורים.
מה קשור עכשיו כל מה שקורה, ומה קשור אילת פתאום, באמצע
החיים. לגמרי, לגמרי, ואני ממש זוכרת איזה מין רגע כזה, כמה ימים אחרי שהגענו, שהלכנו עם לקחנו את הילדים לאכול משהו, וקלטתי, פתאום נפל לי איזשהו מין הסימון, שכל הילדים שלנו, מגיל, לא יודעת מה, שרק מבינים ויודעים לדבר, כבר שגור על לשונם להגיד נרצחים, חטופים, אבא של זה ככה, אמא של זה ככה, זאת מהכיתה שלי, היא נרצחה. זאת אומרת, פתאום נכנס לתוך העולם של כולנו, אבל כאילו שהסתכלתי על הילדים, זה היה מין שיקוף כזה מאוד מאוד אכזרי. זה באמת כאילו פלנטה אחרת, כאילו אתה פתאום במקום אחר. אז קודם כל זה הרבה מאוד מהמענים, כמו שאומרים, מההתמודדות, הייתה מהעולמות האלה, של רגע בכלל להנגיש דברים שקשורים לתמיכה, תמיכה רגשית, תמיכה נפשית, לראות מה אנשים צריכים. יש המון התעסקות באמת באבל ובשכול, וגם ברמה הפרקטית, כאילו הלוגיסטית. והחטופים. והמשפחות של החטופים, הם לא היו איתנו, הם מיד, זאת אומרת, יצאו גם למאבק, אז באמת איך גם תומכים במשפחות, איך גם מצטרפים למאבק, אנחנו היינו ממש מהיוזמים של עצרת, כאילו התחלנו לעשות שם עצרות קבועות, באילת באמת של למען שחרור
החטופים. כשהחטופים שלכם זה היה יגב בוכשטר?
ונדב
וחנה
פרי. נכון.
נכון?
כן.
ומי עוד?
והיו לנו עוד רימון, בת הזוג של יגב, ונורה אגוג'ו, שהיא אורחת, שהייתה, היא אורחת אגב של, שהייתה אורחת של דורון וטס, שדורון נרצח בשבעה באוקטובר, יחד עם ביתו מור.
מי שהתארח בקיבוץ, אתם מטפלים בו כאילו הוא תושב קיבוץ? איך זה באמת הולך?
אז מבחינת הפינוי או מבחינה...
מבחינה, אם נחטף מישהו שרק יתארח, אז כאילו...
כן, לא, אנחנו מהרגע הראשון, כאילו היה לנו ברור שכל, אני אגיד שכל מי שנפגע בהיותו בנירים, אז הוא גם, זאת אומרת, מבחינתנו, אנחנו, הוא שלנו. ואנחנו, ואני אגיד שבנוסף לאזרחים שנהרגו או נחטפו, אז יש גם שלושה חיילים, המחת, מפקד החטיבה
הדרומית,
אסף חממי, נכון, ותומר אחימס וקיריל ברודסקי, שהם הגיעו איתו ממש לפני שבע בבוקר, כבר הוא קפץ ראשון.
הוא קפץ ראשון, הכריז מלחמה, או...
בדיוק, הוא הספיק להגיד, כן, הוא הספיק להגיד שהגיע לנירים, הם נתקלו מיד, נהרגו מהר מאוד, נחטפו, נהרגו, או נהרגו, ואז בעצם הגופות שלהם נלקחו לעזה, אסף עדיין שם, הגופה של אסף עדיין שם. אז גם איתם אנחנו כל הזמן בקשר ועושים דברים ביחד, והם היו אצלנו ואנחנו ביקרנו אותם, וזה חיבור שמאוד חשוב. אז יש את העזרה הראשונה הנפשית, ויש גם את כאילו ההבנה הזאת שמה שאנשים צריכים זה כמה שיותר מהר שיהיה איזשהו משהו שדומה לקיבוץ, כאילו משהו שדומה באמת לתשתית חיים, שאפשר לקום בבוקר, ויש קודם כל מסגרות לילדים, והילדים יכולים, גם שיש מענה לילדים, שמשחרר קצת את ההורים, וגם כי הילדים חייבים את הביחד הזה ואת ההחזקה.
את יודעת, לאחרונה נכחתי במפגש עם אסתר בוכשטיין, שהיא גם הייתה בצוות רווחה,
נכון,
היא
הייתה, היא עדיין מנהלת הבריאות והרווחה.
כן, אז היא אמא של יגב.
כן.
שנחטף מנירים ונרצח בשבי, היא דיברה בין היתר על, על זה שהיא בכלל לא הכיר את, את השפה שצריך להתחיל לדבר מחוץ לקיבוץ, כאילו על האופי, הקושי הזה לדבר בשפה אגרסיבית יותר, ש, שלפעמים נראה ש... אז אני אומרת, זקוקים לה כדי להזיז דברים באופן טרגי גם.
את מדברת אבל על המאבק להחזרתו?
כן, כן, כן. אבל אני חושבת שזה מתחבר גם למה שהיא מדברת, כאילו על להיות... זאת אומרת, האם הסגירות הקיבוצית הזאת, האופי אולי יותר מאופק וקר, מכביד להשיג את המטרות המובנות, שיש לך גם כמנהלת קהילה, מול המדינה, מול הרשויות. כאילו פתאום את צריכה ללמוד שפה שאין לך.
אולי יש לו אותה, מניחה הנחה ש...
זהו, אני דווקא חושבת, לא, גם, קודם כל אני אגיד באמת, אולי כמו שאמרתי קודם, אנחנו עבדנו מההתחלה בצוות ניהולי, הצוות הניהולי של נירים הוא רחב, וכולם היו, זאת אומרת כולם התייצבו, באמת למעט אסתר שנבצר ממנה, כי שאני אגיד שאסתר היא דמות מאוד, מאוד, מאוד מרכזית ומובילה בנירים. כן, כן, היא אישה מדהימה. וניר כמובן, שאני נכנסתי במקומו, אבל מנהל את הקהילה שלנו ומרכז המשק, מנהל הכספים והיור, ואני אומרת את זה כי כאילו לאוזניים, באוזניים קיבוציות זה מובן, אני חושבת שכשההנהגה, נשארת יציבה וחזקה ומתפקדת, זה מפתח ל... ל, 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 ל סליחה, ל, כאילו המטבע הלשון השחוק הזה, אבל חוסן קהילתי זה באמת באמת מפתח לזה, כאילו, ו... אז בחלוקת התפקידים בינינו, הרבה מאוד מהעבודה החוצה, מול תקומה ומול מוסדות המדינה, אז באמת עשו, עשתה מנהלת הקהילה שלנו בעיקר, והיור, והם, אני, ממש, אני אגיד, הם תפורים לתפקיד, הם אנשים, הם יודעים מעולה לעשות את זה. אני חושבת שהיה הרבה, פגשנו הרבה מאוד, הרבה יותר מרצון טוב, כאילו התחושה לפחות ב, נגיד בחצי שנה הראשונה, שיש מגויסות אדירה, גם מצד, אני אגיד, מצד המדינה, משרדי הממשלה, תקומה, אנחנו רגילים להניח כהנחת יסוד שהמדינה היא נגדנו, ואני אגיד גם עברנו את השבעה באוקטובר, כלומר, שבר, הרבה מהאמון שנשבר, הוא נשבר, זאת אומרת, הוא באמת באמת נשבר. אבל היה המון המון, יש כמובן, הייתה את כל ההתגייסות האזרחית המטורפת שהיא עד היום, עד היום קורית, אבל בסך הכל גם העבודה עם המדינה הייתה, הייתה טובה. ויש, אבל יש הרבה חריקות ויש הרבה, יש הרבה קונפליקטים, ועכשיו, אגב, לדעתי הולכים ומתרחבים.
אז בואו באמת ננסה להתגלגל קדימה, כי אני נורא רוצה שיהיה לנו זמן לדבר על ה...
רגע, אבל נגיד...
על, ש... על הדברים עכשיו שענת עוסקת בהם היום. לא, גם על ההנצחה. אולי גם טיפה על הדברים שקורים היום עם התחקירים וזה.
אבל רגע, לא, אמרת על המצב, ובאמת כל הזמן אני רואה קמפיינים לגיוס כספים, כולל קיבוץ רעים. זאת אומרת, אני, היה לי קשה לתפוס...
כולל לחטופים, משפחות חטופים.
בדיוק, היה לי קשה לתפוס שהדבר הזה אמיתי, כאילו, איך...
למה צריך את זה?
למה זה קורה?
כן.
למה צריך את זה?
איך יכול להיות שכסף פרטי צריך לתמוך ב... בשווים ובקיבוצים.
משפחה של עד בן אמיר הייתי מגייסת צופים.
כולם כמעט.
יש, אני חושבת שכמעט כל המשפחות, הרבה מהמשפחות של השווים מגייסות. אני לא מספיק יודעת להגיד בהקשר של השווים, אני יודעת שיש פערים מאוד מאוד גדולים בין הצרכים. זה צרכים שבכלל כנראה אי אפשר עדיין להבין אותם, הם מאוד מאוד רחבים, מעגלי הפגיעה הם מאוד רחבים, זאת אומרת, הרבה פעמים, כאילו צריך לייצר שפה חדשה וכללים או כלים חדשים, לטפל באנשים שעברו את הדבר הזה, והם עוד לא קיימים. אבל בגלל שאני באמת, זה אני פחות מכירה, אז אני לא רוצה להגיד.
אבל זה עדיין לא, בסדר, את לא צריכה לספק תשובה, אני חושב שזה עדיין לא נותן את התשובה למה המדינה, בסוף מדובר בכסף, למה אנשים פרטיים צריכים לתרום כסף, בעיניי, המשפחה של, כאילו, כל חטוף ששב, צריך לקבל כל מה שצריך, וזה אומר, גם אם זה מיליוני שקלים, זה לא משנה.
כן.
אבל בסדר, זה עניין אחר, אבל באמת אנחנו מדברים עכשיו על, על מה צריך לעשות, ומה צריך לזה. ואת היום, וגם במחקר שלך שאת עושה, מתעסקת בעצם עם הנצחה.
נכון.
כבר עם ההנצחה של האירוע הזה בנגב המערבי, בנירים, וזה סוגיה מאוד מאוד מורכבת, קשה, מלאת ויכוחים ועימותיים, וגם אנחנו, כל מי שהיה בנגב המערבי מאז 7 באוקטובר, ראה שם, שהאזור הזה הפך ל... יש שם המון המון מזמים פרטיים של הנצחה. הנובה זה כמובן הדוגמה אולי הבולטת ביותר, אני חושב, אבל הגדולה ביותר אולי, אבל גם בקיבוצים, בכל מקום.
לאורך 232.
לאורך 232.
המיגוניות.
המיגוניות, כל דבר כזה הוא כבר... זה ממש אתר הנצחה אחד גדול, זה מזכיר לי קצת את החלקים בגולן.
אבל לפני, מה בכלל החשיבות של הנצחה?
באמת את שואלת?
אני שואלת כי היא חוקרת את זה, ומעניין אותי לשמוע מה היא אומרת.
שנייה, שאלתי שאני.
מה השאלה?
שאלתי, מה עושים עם כל הקקפוניה הזאת?
אני אגיד שאותי, מעניינת אותי הנצחה, או אני בחרתי להסתכל באמצעות הנצחה על המרחב הזה של הנגב המערבי, כי אני באמת חושבת שזאת איזושהי, זאת פריזמה שדרכה אנחנו יכולים להבין המון, באופן כללי, על הרבה מאוד דברים שקורים בחברה הישראלית היום. זאת אומרת, אני באמת חושבת שאם אנחנו רגע מרימים רחפן, נגיד, מעל המרחב הגיאוגרפי הזה, שהוא הנגב המערבי, ומסתכלים על העניין הזה של ההנצחה, אז כאילו יש כמה צירים מאוד משמעותיים של, שבאמת של קונפליקט ושל מתח, שהם הם גם עוזרים לנו, או מספרים לסיפור של מה שקורה עכשיו, אבל הם גם באמת איזושהי הצצה לעתיד, כי בסוף הסיפור שנספר באמצעות ההנצחה, ומי יספר זאת השאלה, זאת שאלה מאוד גדולה, זה יהיה הסיפור של הזיכרון הקולקטיבי שלנו את אירועי השבעה באוקטובר.
ובעצם יעצב את העתיד גם.
בדיוק.
זאת אומרת, הזיכרון מעצב את העתיד.
הנצחה, בדיוק. הנצחה היא הרי תמיד, היא כאילו מדברת על מה שהיה, אבל היא עם הפנים לעתיד. וכמו שאמרת, באמת, זה מרחב שהוא היום, יש המון המון שחקנים על המגרש הזה, החל באמת מההנצחה, מהיוזמות הספונטניות, הפרטיות של המשפחות, של החברים, שזה, היום הנגב באמת, אי אפשר, אתה לא יכול לעבור, נראה לי, 500 מטר, בלי לראות איזושהי אנדרטה, או בנר, או משהו כזה.
כן.
וזה מורכב, זאת אומרת, זה מאוד, לאנשים שחיים שם, ויש אותה, נגיד, את הדילמה הזאת של ההנצחה הפרטית הספונטנית, גם בתוך הקיבוצים, אנחנו יודעים שקיבוצים, בדרך כלל אנחנו אוהבים להיות מאוד מוסדרים, מאוד מתוקננים, לקבל החלטות שלא יהיה תקדים, חס וחלילה וזה, ופתאום הדחיפות והעוצמה של הדבר הזה מייצרים גם את הדברים האלה בתוך המרחב הקיבוצי, ואנשים אומרים, אני אגיד, אני תושבת, אני חברת נירים, תושבת הנגב, אנשים אומרים, אנחנו לא רוצים לחיות באתר הנצחה, אנחנו לא רוצים לחיות באושוויץ, יש אנשים שממש אמרו גם את זה, יש, אני אגיד, המספרים שמגיעים, התיירות שמגיעה, תיירות השכול ותיירות המוות שמגיעה לעוטפי במספרים שהם הם, הם חסרי תקדים, כן? זה אזור שלא מגיעים אליו בדרך כלל, לא רגיל.
מגיעים לקלניות.
מגיעים לקלניות, יש חודש בשנה שאנחנו קצת חווים פקקים,
כן.
וזהו, בזה זה נגמר, וזה גם אזור שאין בו את התשתיות לקלוט את כל הדבר הזה, ועכשיו הוא... אז יש משהו שבאמת קשור לזה, למתח של... באמת, קודם כל, הצורך באיזושהי חשיבה על המרחב הזה והסדרה שלו, אבל יותר מזה, אני חושבת שמה שהרבה אנשים היום בקיבוצים, בנגב המערבי, מדברים על זה שמתחולל או שיתחולל מאבק על הנרטיב. וזה בעיניי, זה הסיפור הגדול והחשוב. כי יש הנחת המוצא היא שהסיפור שאנחנו נרצה לספר, אנחנו בקיבוצים, ודיברנו על זה קצת, כמובן, לא כל השונות בין הקיבוצים היא מאוד גדולה, ובוודאי מה שקרה בשבעה באוקטובר הוא מאוד שונה בין קיבוץ לקיבוץ, בעוצמה שלו, בהיקף שלו, אבל עדיין, הסיפור שאנחנו, יהיה לנו חשוב לספר ולהנציח על השבעה באוקטובר, הוא כנראה לא אותו סיפור ש... מוסדות המדינה באמצעות המשאבים שלהם, ואתר ההנצחה הלאומי שיקום, והמוזיאון שיקום, או הם לפחות אנחנו בשאלה גדולה אם הם ירצו לספר את אותו סיפור.
ואיפה היית מתמצתת את השוני, את המחלוקת?
אז אני חושבת שלנו ברור, שגם עלינו הזה, כן, אני נזהרת איתו, אבל ש... יהיה חייב להינתן הרבה מאוד מקום לסיפור של ההפקרה, לסיפור של המחדל. זה אסון שיש לו סיבות ויש לו היסטוריה, הוא לא קרה במקרה.
ואתם רוצים שזה יונצח?
בוודאי. זאת אומרת, יש אחראים לדבר הזה, זאת אומרת, זה יהיה חייב לקבל מקום, ובוודאי בהנצחה שתהיה בשליטת הקיבוצים ותהיה בתוך המרחב של הקיבוצים, אני מעריכה, אני משערת שזה יקבל מקום, זה קול שחייב לקבל מקום.
אגב, זה גם תלוי בה, זאת אומרת, אם תתחלף הממשלה, יכול להיות שיהיה יותר קל לעצב נרטיב של הנצחה, שמדבר גם על ההפקרה, זה קצת בדומה לוועדת חקירה, שהממשלה
נכון,
לא מונעת.
נכון, נכון, נכון. אבל כרגע לפחות יש רצון, או צורך להיות בשליטה, בשליטה על הדבר הזה, וגם לייצר הנצחה שהיא נותנת מקום וכל
נגיד לך. יש תוכניות קונקרטיות, או שזה, אנחנו עדיין ברמת העקרונות והדיונים?
אז יש מתהוות כבר בחלק מהקיבוצים, זה כבר יותר מתקדם, בחלק מהקיבוצים זה עדיין ממש בשלבים מאוד ראשונים. אני גם אגיד שאם היה לנו לא מזמן איזשהו דיון על זה, איזשהו פורום של ועדות הנצחה, ואמרו שם דווקא אנשים שבאים מאנשי המקצוע, הם אמרו, תקשיבו, אל תרוצו להנציח, הנצחה לא נכון שהיא תיקח את הזמן שלה, עכשיו האירוע הוא עוד בעיצומו, אנחנו, הנה, אני מנירים, אנחנו עדיין, לא אמרנו את זה, אבל אנחנו עדיין מפונים, אנחנו גרים היום בבאר שבע, כבר יותר משנה, אולי נחזור לקיבוץ בקיץ הקרוב, אני מאוד מקווה, אבל הרבה מהקהילות לא חזרו פיזית, הם בכלל לא בביתן, הם לא במרחב שבו ההנצחה תצטרך להיות.
וגם עוד יש חטופים, ויש גופות חטופים, יש אנשים שלא נקברו אפילו.
נכון, יש עדיין חטופים. ולא חזרו. הסיפור הוא לא נסגר, יכול להיות שהמלחמה תתחדש.
אבל כבר ממהרים להשפיע על הנרטיב. עדת זה מעניין, כי אני חושבת שכולנו גדלנו על לעולם לא עוד. יש ראש ממשלה שמאוד מצטיין בשימוש במסר הזה. וזה מתחבר לי גם למורשת שלך, זאת אומרת, כל הנושא של הנצחה התקומה, אם נרצה, לא זר לך, את נכדה של רייזל קורצ'ק.
רושקה.
את יכולה לספר קצת, כי היא גם, תספרי עליה, ואז אולי נבין את החיבור.
וואו, אוקיי, אז סבתא שלי הייתה... אני אגיד שהייתה, היא הייתה בשומר הצעיר, הייתה בגטו וילנה, הייתה חלק
מהמרד.
מההנהגה, נכון, של הארגון היהודי הלוחם בגטו, חברה מאוד מאוד טובה של אבא קובנר, הם אחר כך גם הגיעו ביחד לעין החורש בעצם, אחרי המלחמה. כן, הם גם היו, זאת אומרת, הם גם היו במחתרת בגטו, ואחר כך הם היו יחד עם הפרטיזנים ביערות, והיא הגיעה לארץ, היא בעצם נשלחה על ידי חבריה לישראל, כדי להיות זאת שמביאה ראשונה את הבשורה למוסדות היישוב, על מה שקורה באירופה, גם על ההתנגדות וגם על מה שקורה ליהודים.
שההתנגדות זה חתיכת אתוס,
נכון,
כאילו,
לגמרי.
ויש על זה המון מחקר, אבל אני לא יכולה שלא לחבר בין השבעה, בין הסיפור של הנכדה שלה לסיפור שלה, ולהתעסקות הזאת בעיצוב של הנרטיב.
כן, אני חושבת שזה באמת, יש, אז סבתא שלי הגיעה לארץ, היא מהר מאוד כתבה ספר, זאת אומרת, היא כבר ב-46 פרסמה ספר שנקרא להבות באפר, שמספר את הסיפור של הגטו, ואחר כך גם של הלחימה ביערות, והיא הקימה, הייתה ממקימי מורשת, שזה מכון בעצם מחקר והוצאה לאור על תנועות הנוער בשואה. כן, ואני חושב שזה מסביר את זה שאנחנו כולנו משפחה שסוחבת על הגב שלה איזה משקל כזה של תודעה היסטורית. זאת אומרת, זה כאילו תמיד להבין שכאילו מה שקורה עכשיו ברגע הזה הוא לא קורה רק לך, יש לו הקשר, איפה אתה בתוך הדבר הזה, וגם איך אתה יכול
להשפיע. אגב, גם הדילמות, כמובן, יש כאילו נטייה לדבר טבעית, לדבר על השואה בהקשר 7 באוקטובר, שבועות שם כמובן לא, אין שום קשר כמובן, אבל, זאת אומרת, אין קשר אמיתי, זאת אומרת, אי אפשר להשוות, זה אירועים אחרים לגמרי, אבל כשמדברים על עיצוב הזיכרון והנרטיב, אז באמת, בתחילת ימי המדינה, מדינת ישראל הצעירה הייתה מוכוונת לדבר רק על הגבורה.
נכון.
היא לא דיברה, היא שתקה לגמרי בשואה.
עד משפט אייכמן, כן.
זה היה עד משפט אייכמן, וזה היה כל, זה היה, לקחו אפילו, גם אותנו בתור ילדים עדיין, מרד גטו ורשה, זה היה האירוע הכי מרכזי בכל שואת הספדת היהודים. מרדכי אנילביץ' וכל מה שהיה, וזה. ובעצם זה היה אירוע אחד, בגטו אחד, בתוך מרחב עצום של השמדה מיוון ועד זה, וגם עכשיו, כאילו, שוב פעם, להבדיל אלף אלפי מיליוני הבדלות, גם יש את העיסוק הזה, אם אנחנו מדברים על הגבורה, שהייתה גבורה רבה ועצומה, גם של הקיבוצניקים, גם של כיתות הכוננות, גם של חיילים שהגיעו לבד, וכולנו רואים את זה, או אנחנו מדברים על המחדל, על ההפקרות, ועל האסון הנורא.
נכון, אבל גם אני חושבת שמה שקרה מיד אחרי השבעה באוקטובר, זה שהייתה, ובעצם זה עד היום, אבל הייתה מין התפרצות מטורפת כזאת של יוזמות של תיעוד. התיעוד, זאת, אומרים שזאת המלחמה הכי מתועדת בהיסטוריה, בכלל,
נכון. כאילו,
בהיסטוריה העולמית, יוזמות ממש כבר בימים הראשונים אחרי השבעה באוקטובר, התכנסו אנשים, כן. חוקרים ודוקומנטריסטים וזה, ואמרו חייבים, את הדבר הזה כן. חייבים לתעד.
דרך אגב, כולל הפודקאסט הזה שהוא עושה גם, בין היתר, גם
נכון,
בתיעוד.
נכון, לגמרי.
ובניתוח של הדבר.
ודווקא אני חושבת שאם אחרי השואה, באמת זה לקח עשורים, וכל העניין הזה של העד והעדות, זה משהו שהוא יחסית מאוחר, אנשים התחילו בכלל לקבל קול ולהיות מסוגלים לספר את העדות שלהם עשורים אחרי שהדבר הזה קרה בדרך כלל. כאן אנשים במלון המלך שלמה באילת, בשבוע שזה קרה, אנשים כבר ישבו מול מצלמה, בהתחלה זה היה מצלמות שלנו, כאילו אנחנו ארגנו את זה, ואחר כך כבר הגיעו עדות 710 ועוד הרבה מאוד מיזמים. אנשים ישבו בחדר מלון מול מצלמה, סיפרו את הסיפור שלהם של השבעה באוקטובר, ואני חושבת שמה שמאוד יפה, למשל, שעדות 710 עושים, אין היררכיה. אין הסיפור שלך, הוא לא מעניין כי רק ישבת בממד, והסיפור שלך הוא כן כי את נלחמת. כאילו, אז כן, יש משהו שהרבה הרבה יותר מרחיב בכל שאנשים, כאילו, באפשרות שאנשים סיפרו, קיבלו לספר את הסיפור שלהם.
אבל גם כאן יש שאלה מאוד מאוד מעניינת, הרי אנחנו לא יכולים להכיל את כל המידע הזה, גם היום, אי אפשר להכיל אפילו פרומיל מהמידע הזה. השאלה היא מה באמת יישאר, ומה הבחירה שצריכה לעשות, מתוך ים התיעוד הזה, איך אנחנו מתמקדים, ומה נשאר איתנו, כי באמת, זה גם עניין טכנולוגי, התיעוד הוא פשוט עצום.
נכון, לגמרי, אני מסכימה, אני חושבת שבאמת, אם כאילו קצת באנלוגיה, אבל התיעוד זה באמת, זה כאילו כל הים הזה, זה כל האוקיינוס הזה של בעצם, נגיד של מה שקרה, ויש גם תיעוד ויזואלי, ותיעוד חומרי, וכאילו, וצילומים, וכולי וכולי. מתוך הדבר הזה צריך להיות כאילו עכשיו תהליך של עוצרות, ושל בחירה, ושל כתיבה של הסיפור. אז פעם אחת זה הולך לשמש חוקרים, ונגיד באמת אפשר לעשות עכשיו מחקרים, לא יודעת כמה,
גם יעשו, גם הקוראים וגם יצירות תרבותיות יעשו עכשיו לנצח בערך.
נכון, לגמרי, בדיוק. זה ממש אוצר בלתי נדלה, אבל וכשאנחנו ניגשים לסיפור של ההנצחה, זה בדיוק המקום שבו נצטרך. מי שיעסוק בזה יצטרך באמת בדיוק לבחור מה הם הסיפורים האלה שבאמצעותם אנחנו רוצים לספר את הסיפור, ואז באמת מהו הסיפור, מה הסיפור שנספר.
וואו, זה דילמות מאוד קשות, וכן. יש את הסיפור של כל קיבוץ, שכמובן יכול, אני מניח שכל קיבוץ יהיה לו, יספר את הסיפור שלו, ומספר את הסיפור שלו בהנצחה ובתיעוד והכל, אבל הסיפור הכללי, אני אומר, מבחינת הזיכרון של המדינה, הקולקטיבי, זה באמת, נגיד, אסף חממי שדיברנו עליו, הוא מאוד, כבר אני חושב דמות, יש דמויות שזכורות לה, שהציבור הרחב מכיר אותם, כמובן חטופים ששווים, אלי שרעבי עם רעיון קנוני כזה, אצל אילנה דיין, הוא נכנס לפנדאות, לזיכרון, הוא נכנס לזיכרון, וזה שאלה נורא מעניינת.
השאלה אם אפשר בכלל לשאול שאלה כזאת, כאילו בתוך כדי
בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים בה. אז התחלנו באמת לדבר על שאלת הטיימינג של ההנצחה, קודם כל, זה ברור שההנצחה היא גם עונה על, היא עונה על הרבה מאוד צרכים אישיים וקהילתיים, שהם, אנחנו רוצים לייצר כלים או מרחבים, שבאמצעותם אנחנו יכולים להתאבל, להתכנס, לזכור, כאילו באמת להנציח את האנשים, וגם את הסיפור, זאת אומרת, את הסיפור, כל מי שהיה בנירים בשבעה באוקטובר, או קשור לנירים, רוצה שיהיה איזשהו מרחב או הזדמנויות, נגיד, גם בזמן וגם במרחב, לספר את הסיפור הזה ולחזור אליו. אז זה צורך אחד שהוא, אני חושבת שהוא שונה, או הוא עומד לצד הצורך שהוא באמת יותר הצורך, נגיד, להנחיח את הדבר הזה בתוך הקקופוניה של הקולות, כאילו לייצר איזשהו קול יותר חזק ודומיננטי. ושאלת הזמן היא באמת שאלה מעניינת. אני אגיד עוד משהו שאני גם חושבת, יש משהו שאני רואה אותו מאוד, מאוד משמעותי. אני חושבת, אנחנו כולנו, הדבר הזה של השבעה באוקטובר שבר גם משהו בזהות ובאתוס, אפרופו, כלומר, איך אתה מיישב, איך אתה עושה אינטגרציה של טראומה כזאתי, לתוך הסיפור שלך, לתוך הזהות שלך, הקהילתית לצורך העניין, גם האישית וגם הקהילתית. צריך לפצח את זה, זאת אומרת, זה דורש גם איזושהי יכולת של מבט אחורה, כאילו להגיד, אני אתן דוגמה מהדוגמה האישית שלי, אבל אני אחרי השבעה באוקטובר הסתכלתי על כל הבחירות שלי, לבוא לנירים, להישאר בנירים אחרי צוק איתן עם הילדים, ואחר כך אחרי כל סבב להתפנות ולחזור, ואתה שואל את עצמך, רגע, כאילו זה היה הדבר הנכון, בשם או למען כאילו יכול להיות שאני שילמתי מחיר כבד מדי, הילדים שלי שילמו מחיר כבד מדי.
זה שאלות שאת ממשיכה לשאול את עצמך, אם לחזור עכשיו גם, לא?
זה שאלות, כן. זאת
אומרת שהביטחון הוא לא מוחלט, אנחנו לא יודעים שזה לא יקרה לכדורים.
יש כאן גם את נכון, מה שהתחלנו איתו, זאת אומרת, ומה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן באמת, של הזהות הקיבוצית שמתעצבת מחדש, כאילו, שאם עם קום המדינה היה להם חלק גדול בהתיישבות ובהגנה, אז האם החזרה שלך לנירים היא גם איזשהו סוג של ציונות חדשה, או כל קיבוצי חדש? כאילו, זה דברים שאתם מתעסקים בהם?
כן, אותי זה מאוד, אני יכולה לדבר על עצמי, אבל זה מן הסתם, זה לא רק הקול שלי.
וזה גם חלק מהזיכרון, לא? כאילו מייצוג מהנרטיב.
כן, אני חושבת בגדול שקיבוצי הנגב באופן כללי, הנגב המערבי, העניין הזה של יש בישיבה שלנו, או ההבנה שבישיבה שלנו שם יש איזושהי מין ציונות מתמשכת כזאת, זה כל הזמן, זה כל הזמן נוכח. אני אגיד, גם לפני השבעה באוקטובר, זה לא מובן מאליו לחיות לא בנירים, ולא בניר עוז, ולא בבארי, ולא בארז, ולא בכפר עזה. זה רחוק, זה על הגבול. זה באמת, זאת אומרת, זה פריפריה, זה חקלאות, וזה חלק מהסיפור שלנו. אבל אחרי השבעה באוקטובר, זאת באמת, אני לפעמים, ממש ביני לבני, אני אומרת, אם אני אבחר לחזור, יש לזה משמעות, ואם אני אבחר לא לחזור, יש לזה משמעות. זאת אומרת, כאילו אנחנו לא,
את עוד לא החלטת?
אין לנו... אני לא לגמרי החלטתי. אצלי זה יושב יותר, פחות על העניין של הפחד, פחות על העניין הביטחוני, ויותר על העניין שמשהו בי מאוד מתקומם כנגד ההבנה ששום דבר לא השתנה. זאת אומרת, באמת, אנחנו, כפי שזה, ככל שזה נראה עכשיו, לא יהיו הכוחות האלה שכל השנים קיווינו, אני אגיד שגם אחרי צוק איתן נלחמנו, אמרנו חייב להיות הסדר מדיני, אסטרטגי, ארוך טווח, צריכה להיות איזושהי הסדרה שלא משאירה אותנו על הגלגל הזה של הסבבים. וכמובן זה לא קרה, זה דורש מנהיגות מאוד מאוד אמיצה ומחויבת, וגם קונסטלציה בינלאומית, וזה, אני לא תמימה, כאילו אני מבינה בדיוק את המצב, אבל זה נראה שאנחנו נחזור למקום שבו, שוב, הדברים הם מאוד, הם מאוד לא ברורים, הם מאוד, אין איזשהו חזון ברור, מה הולך להיות הפתרון, ומה הולכת להיות היציבות. ואני אחרי 7 באוקטובר אמרתי, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות שאני אצטרך עוד פעם, כאילו אני אומרת, אני לא אורזת עוד פעם מזוודה ולוקחת את הילדים ומפנה אותם, לא יודעת מה, למלון בנהריה או להורים שלי בעין החורש. זה לא יקרה. אני לא רוצה שזה יקרה יותר. כי אם זה יקרה, אני לא אוכל לסלוח לעצמי.
אז נשמע שבעצם, כאילו נשמע ממה שאתה אומר שהחלטת לא לחזור.
לא, מה פתאום?
אוקיי, אז תגידי את זה, כי זה נשמע ש...
לא.
לא, כי אתם יכול להיות, כמו שאתה אומרת, שום דבר...
נכון, נכון.
לא עד הסוף השתנה לפחות.
אז אני, כן, אני חושבת ש...
אבל למרות זאת...
למרות זאת.
אני חוזר.
אף על פי כן, אף על פי כן. לא, קודם כל, באמת, אם יש משהו שמאוד מאפיין את ה... אני חושבת שזה... זה נכון, זה משהו קיומי שהוא נכון לכולנו במדינת ישראל היום, כן, אני לא חושבת שזה מייחד אותנו, אנשי העוטף, אבל אני יודעת שזה מאוד רווח.
מחשבה שיהיה טוב?
לא. היכולת הזאת להרגיש באותו יום כמה תחושות מאוד מאוד חזקות, מאוד מאוד זה, ומאוד סותרות. ממש. אז עוצמת האהבה שלי לנירים, היא באמת משהו שכאילו אני באמת, לפעמים אני ממש חושבת, זה מין אהבת...
אהבה עיוורת.
אהבה עיוורת כזאת, זאת אומרת, ואני מגיעה לנירים, אני מגיעה בכלל, כאילו לאזור הזה, והלב שלי, כאילו...
תדעת, זה תיאור של לא מעט אנשים שדיברתי איתם, שיש משהו שאתה... נכון, אגב, אני גם מרגיש אותו בעמק ישראל, כן?
ברור.
אבל אני נולדתי באזוריה, ואת לא נולדת בנירים, אז זה מעניין.
נכון.
לא, אבל היא תיארה יפה בהתחלה את הקסם הזה של ללכת יחפים בדרום. אבל גם איתך, מה בן זוג שלה חושב ביחס לזה? כי זה הרי כבר לא ניר.
זה כבר לא בר.
זה כבר לא בר, סליחה.
אבי מאוד אוהב את נירים, הוא מאוד אוהב את...
אבי דאבוש, נגיד, זה שם מוכר.
נכון, אבי, זה שם מוכר. הוא איתי בהתלבטויות האלה.
הוא גם אוהב את נירים?
כן, הוא מאוד אוהב את נירים, גם אני אגיד, אפרופו המרכיב הבורגני הזה בחיים של כולנו, אז אנחנו ממש בשנה שלפני השבעה באוקטובר, שיפצנו ביחד בית בנירים, הגדלנו אותו כדי שהוא יוכל להכיל את כל 4 הילדים שלנו, יש לנו ביחד 4 ילדים, הם כולם טינג'רים, הם ענקיים כאלה, הם צריכים מקום.
צריכים תקרה גבוהה.
הם צריכים תקרה גבוהה, הם צריכים מקום במטבח.
מקרר עם הרבה אוכל.
צריך מקרר גדול, צריך שלכל אחד יהיה חדר.
והבית לא נפגע או משהו.
הבית נפגע קצת מרסיסים של פצמר.
אוקיי.
ממש לפני שבוע קיבלנו את ה... עשינו סיור עם הקבלן לראות שהכל בסדר.
אבל בית לא נפגע גם מזה שלא גרים בו?
הוא נפגע, נכון? אז חלק מהשיפוץ עכשיו, עושים את זה אגב בכל הבתים בנירים, עושים איזה מין רענון כללי כזה לבתים, צובעים אותם, עושים תיקונים, יש, אני לא יודעת להגיד במספרים, המוני מתנדבים שמגיעים, לא רק לנירים כמובן, לכל הקיבוצים כל הזמן, זה מדהים, אנחנו כבר כמעט שנה וחצי לא בנירים, אבל בנירים יש כל הזמן אנשים שהם לא אנחנו, כמובן, חברי נירים ממשיכים להפעיל שם את כל הענפים, ומגיעים לנירים.
המון מתנדבים, המון.
אבל תבואו, אני מזמינה אתכם לבוא לנירים, הנוי פורח, הכל כזה באיזה מין תנופה של התחדשות צביעה ו...
וואו, זה מדהים איך עכשיו את מדברת. לפני 5 דקות שכנעת אותי שאת לא חוזרת, עכשיו את משכנעת אותי שאת הולכת שעכשיו זה 20 דורות ו-100 דורות בנירים.
אז קודם כל תגיד תודה שאתה לא חי איתי, וגם שאתה לא בתוך הראש שלי.
אני גם חי עם מישהי, אל תדעי.
אבל את יודעת, את עבד גם באגף חברה וקהילה, עד בעצם השבעה באוקטובר.
כן.
ואנחנו יודעים ודיברנו על זה כאן הרבה, על העניין הזה שהקיבוצים באמת נהנו מאיזושהי, מלבלוב, מחזרה של בנים.
נכון.
משיפוץ של בתים עבור טינג'רים ובורגנות.
אגב, אני חייב לתת בשנייה קרדיט לניצן סלע, מהפרויקט החיטן או צומחת שוב, שהם פשוט מדהימים.
הם מדהימים, מדהימים.
אחרי ההפסקה בפודקאסט, אנחנו נערך את ניצן. אני הבטחתי לדני נאה מקיבוץ הזורי גם.
אופה, השמורה.
ואני גם מאוד מאוד, מאוד מאוד רוצה, כי ניצן, זה באמת, זה פרויקט מדהים, גם דני מתנדב בו, הם עכשיו בקריית שמונה. היה להם דילמה אם ללכת לשקם את הקיבוצים בצפון, או את קריית שמונה, והם בחרו בהתחלה, והם יהיו בכל מקום. אבל זה באמת מדהים מה שקורה שם.
נכון.
גם דליה גוטמן, ידידתנו, כל הזמן מדברת על כך, והיא גם שותפה, אני שומע את זה מהרבה מקומות, שותפה לפרויקטים האלה, והולכת ומשפצת, ו...
היא מנקה בתים.
ומנקה, וזה מדהים, באמת, זה באמת התחושה המדהימה, כמה אנשים, אני רואה באזורי הנושאים ומתנדבים, וזה באמת מדהים.
כן.
נכון.
אבל מה יהיה? כאילו, האם הפריחה והסגסוג של קיבוצי העוטף, אם נתייחס רגע אליהם, קיבוצי המרכז שהיו פעם בצפון, אני לא מדברת על קו עימות, אבל את חושבת שהצעירים יחזרו? כאילו, איך יוצרים מצב ש...
אז אני חושבת שיש לי כאילו את, באמת את יתרון יתרון הזמן והפרספקטיבה. וכמו שסיפרתי, אחרי צוק איתן אנחנו היינו בטוחים שלא רק שקודם כל תהיה עזיבה גדולה של משפחות צעירות מנירים ומהאזור, ושאין שום סיכוי שאנשים, שמשפחות חדשות יגיעו, ושנתיים אחרי, זאת אומרת, נגיד שנה אחרי, כבר נקלטו בנירים 10-11 משפחות ראשונות לחברות, אחרי המון המון שנים שלא נקלטו בכלל בנירים.
גם בקיבוצים אחרים, בנחל עוז,
כן, כן.
אמיר טיבון והמשפחה והחבר'ה, הגיעו הרבה אנשים.
לגמרי, ובנירים, אני אגיד, בעשור האחרון נקלטו קרוב ל-100 חברים חדשים, שזה המון, 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 המון. זה משהו שבכלל, אני זוכרת, הייתי מזכירת קיבוץ, התחלנו להתעסק בנושא הזה של הקליטה, והחברים הוותיקים, הרבה מהם, הם לא האמינו, הם בכלל לא האמינו שמישהו יבוא, שמישהו ירצה לבוא, שמישהו יבחר לבוא לנירים, וזה קרה בכל האזור, כן? אני באמת בקובעי בעבודה בתנועה הקיבוצית, התעסקתי בנושא של קליטה ושל צמיחה דמוגרפית, ורוב הקיבוצים, גם בנגב המערבי, בשנים האחרונות, ממש כאילו זכו לביקוש מאוד מאוד גבוה.
כן, אבל זה היה לפני 7 באוקטובר.
נכון.
והיום כל זאת אומרת, באמת הייתה אמונה, וזה גם כולם אומרים, שבטוח.
נכון.
נכון, יש פצמרים, מתפנים, יש, נכון. סליחה, יש אזעקות, יש טילים, אבל אין סכנה מוחשית לחיים, ממש יומיומית, ועכשיו הדבר הזה כבר לא קיים, ולכן יכול להיות שאוכלוסייה גם שתבוא, היא תהיה שונה.
נכון. אני גם אגיד, הייתה לי איזושהי שיחה ממש קשה ומאוד עצובה עם אחד מהקולגות שלי מקיבוץ אחר, אצלנו באשכול, ממש כמה חודשים אחרי השבעה באוקטובר, שהוא אמר לי, אני חושב על כל המשפחות האלה שהגיעו לסיור הכירות בקיבוץ שלנו, ואמרו לי, אנחנו מתלבטות אם לבוא להיקלט לחברות, הוא בכובעו בקליטה או משהו, והוא אומר, ואני שכנעתי אותם, שבטוח פה, שיבואו, וכל ה-95% גן עדן וזה, שאני שונאת את הביטוי הזה. אז
חלק מהמשפחות האלה נפגעו,
נכון,
נרצחו,
חלק מהמשפחות האלה לגמרי, זה תחושה נוראי, אבל מצד שני, זאת אומרת, אנחנו סיפרנו את זה מתוך זה שאנחנו חיים שם, ובאמת בעצמנו בחרנו להיות שם.
אגב, גם הצבא האמין שבטוח שם.
כן, נכון, נכון. אז מה יהיה? זאת שאלה, זאת שאלת השאלות, אני איכשהו באמת נראה לי, יש איזשהו כוח חיים וכוח תקווה שהוא מאוד מאוד חזק, באמת מסתובבים, אני מסתובבת היום בנירים, נפרדנו השבוע שעבר מ6 חבר'ה מכיניסטים, שפשוט החליטו, כאילו הם סיימו שנה, המכינה שלהם איפשהו, לא זוכרת איפשהו, בצפון, והם ביקשו לדחות את השירות בעוד חצי שנה, כדי שהם יוכלו לבוא, הם פשוט חיו בנירים חצי שנה, ופגשתי אחד מהם שבוע שעבר, עמדנו בצומת מעון לשיירת הלוויה של משפחת ביבס, חיכינו וזה, ואז, והם בדיוק עכשיו סיימו כי הם מתגייסים. הוא אמר, אני אחרי הגיוס רוצה לבוא לנירים, אני רוצה לבוא לגור בנירים. יאללה.
זה מדהים לשמוע, ואני חושב גם שאיכשהו אני מרגיש את זה, את האנרגיות האלה מכל מיני מקומות, ואנחנו התחלנו את הפודקאסט באמת לפני שנה, עם מוקי צור, ועם סיוון ושני קלינגבייל, ועם אניטה שפירה, והיום אני מרגיש שאולי זה האביב, אני לא יודע, אולי זה השחרור של החטופים, שהתעצם מאוד בשבועות האחרונים, ועדיין אנחנו מחכים לעוד 24 חטופים חיים, וגם לכל השאר. אבל באמת, אני מרגיש איזשהו משב רוח של תקומה, ושל אופטימיות, שאני מרגיש אותה מכל מיני מקומות, אני מרגיש שאין ברירה בסוף, כאילו צריך כולם, כל המדינה הזאת צריכה, אנחנו נמשיך, כאילו מה לעשות, וצריך לעשות.
כן. אני כן חושבת על, על, על סבתא שלך, לא בגלל שאני, בגלל שאני מסתכלת על אז ועל היום, שבאמת היום אנחנו חיים חיים נורא נוחים ובורגנים, ונהנים באמת משפע, אבל וואלה, כאילו השבעה באוקטובר הזה חשף שגם לאידיאולוגיה, לאידיאלים, לערכים, לנרטיב, יש חשיבות, ואותו, זה מתחבר לי לאותו בחור צעיר שדיברת עליו, שרוצה לבוא לנירים, אבל גם בני דורנו, שכאילו...
כן, לא, אנחנו במדינת ישראל...
אולי זה לא נוח, אבל...
אנחנו גם, יודעת, היה פה איזה כמה שנים טובות מאוד, אשליה, שאנחנו מדינה באירופה, ואפשר באמת...
נכון.
להתעסק שדרך אגב, אני... הלוואי, הלוואי וזה היה, אבל הוכח לנו שוב שזה לא המצב, ואנחנו, בצד, הסכנה הייתה סכנה קיומית, וגם אנשים נרצחו בהמוניהם, ולכן אנחנו לא יכולים להיות כבר בנקודה הזאת, אנחנו חייבים לבנות משהו חדש.
וזה מאוד מתחבר לסיכום שלנו, כן. כי אנחנו יצאנו עם השאלה הזאת, שגם דוברה בינינו עוד לפני השבעה באוקטובר.
כן, אמרתי לגמרי.
כן, לא, ואנחנו מכל שיחה כזאת גם הולכים ומקבלים תשובות מאוד מגוונות ומאוד מעניינות על, על אותה התעצבות מחדש.
נכון, ואני חושב שגם אם אנחנו לא נכנסנו לזה פה יותר מדי, אבל התפקיד של הקיבוצים בחברה השתנה מאוד, והתנועה הקיבוצית, התפקיד של התנועה, וגם היחס אל הקיבוצים, שהיה מאוד גרוע, ועדיין יש כל מיני ביטויים של הסתה נגד קיבוצים, וכל הדברים האלה, אבל כל הקלפים נטרפו, ויכול להיות ש... כאילו יש דברים מאוד רעים שקרו, ואי אפשר יהיה למחוק אותם, קרו ועדיין קורים, אבל יכול להיות שיש גם אפשרות שיהיה פה מדינה, סליחה על הפתוס, שיהיה פה יותר טוב, ושהילדים שלנו, אתה יודע, את הדרכון האירופאי לא נצטרך להשתמש בו.
לא נשתמש בו. רגע, אז יש לי שאלה אליך. אם אנחנו רגע לפני יציאה לפגרה.
כן, כי אני פשוט חייב לרוץ אתה... לילדים, להוציא את הילדים.
גם אני צריכה לרוץ לילדים, לא, אבל תענה לי. תן לי איזה משהו שאתה לוקח איתך לפני הפגרה, כאילו, או דבר או שניים כזה שנטמעו אצלך, מהשיחות שעשינו עד היום.
קודם כל, אין דבר או שניים, יש המון דברים. כל שיחה שניהלנו, מליאת הצילי, דרך יונתן שימריז, וחמי רודנר, ואורי מיסגה, ומוקי צור, ואניטה שפירה, ויעל דן,
ואבשי,
ויעל נאמן, ועומר עיניו, וכולם.
וגיורא יעלום.
וגיורא חמוד.
ואלון גן, שהייתך שם בג'ומס.
וג'ומס, כמובן. כולם, לא, אנחנו צריכים להגיד את כולם, פשוט לזכור את כולם זה קשה.
והנערים מפתח ומכפר גלעדי.
הייתה לנו פה קשת מגוונת של אנשים.
ופאזל ניר, שאגב, באמת, אני מקבלת המון המון פידבקים על, על התרבות, על העניין כן. הזה של, ה, של התרבות. כן,
זה הפרק מעולה,
לגמרי. כן, היינו באמת, וסופי כמובן, בזון מקאי המהממת, ובאמת המרגשת.
איזה מילים.
וואו, וזה היה פרק, אני מאוד חזק בפרק עם סופי, ואני חושב שבאמת, הצלחנו לגעת בהרבה דברים, ואנחנו עדיין, אני מרגיש שאנחנו עדיין בקצה הקרחון.
ברור.
אנחנו צריכים להמשיך, ויש המון דברים שברק פלג, קופצים לי אנשים
שלא. ברק, נדע.
כי ברק היה מדהים.
אוריאן צ'פלין.
ברוך. אבל עכשיו אנחנו צריכים להגיד כולם, כי יש 3-4 שלא אמרנו, ואנחנו עכשיו בבעיה. זה הזיכרון, אני כבר בן אדם מבוגר, ואת צריכה לזכור.
אני גם כבר אישה מבוגרת.
לא חשוב, אבל באמת, תיכנסו לקישורים לפודקאסט ביוטיוב ובספוטיפיי, יש לנו 22 פרקים, בעיניים מאוד מעניינים, אני מאוד נהניתי, ובאמת, קצה הקרחון, לקחתי, אני חושב שלקחתי המון כוח להמשך, ובאמת, אנחנו צריכים להמשיך הלאה, כי אנחנו עדיין בתוך, למרות מה שאני אומר, אנחנו לגמרי בתוך האירוע.
לגמרי.
בטח כל עד יש חטופים שחייבים להחזיר אותם, וגם כולם אומרים לי את זה, אתה יודע, דיברתי עם שרונה מקיבוץ נחל עוז, שהייתה גננת בניר עוז, וילדים שבגן שלה נרצחו, וסבים, ואבות בגן, ובעלה נורא בשוגג על ידי חיילי צהל, ויש לה, היא למשל אישה שדיברתי איתה אתמול, היא נתנה לי כל כך הרבה כוח, כי היא עכשיו עובדת גם על ההנצחה של נחל עוז, והיא עובדת, והיא חוזרת עם 4 ילדים לקיבוץ, והיא באמת, עברה דברים כל כך קשים, והיא רוצה לחזור להיות גננת בגן תות בניר עוז, וזה נותן, את יודעת, אנשים נותנים כוח.
נכון.
ויותר, וחוץ מזה, גם את נתת לי הרבה רעות, למרות שהיה, את יודעת, גם, את יודעת.
לא, אבל אני מרגישה שאיפשהו, כאילו, באמת בדרך הזאת כאן, דרך השיחות, גם אני וגם אתה זזנו מכל מיני מחשבות, והבנו הרבה יותר לעומק את, את העניין הזה של להיות קיבוצניק, אבל באמת שמיטיב ומשפיע גם עם החברה הסובבת. דיברנו פה הרבה על, באמת על, על מערכת היחסים שמשתנה גם עם, עם הערים השכנות, ואיך ביחד משנים, מה שקורה עכשיו יפה, אני מקווה שיקרה בקריית שמונה, בטפון, ויש עוד מלא על מה לדבר, על השפה הקיבוצית, על החיידר, על, על, על הקולנוע.
לא, אנחנו רוצים להגיע להמון דברים, אנחנו רוצים לדבר לעוד דברים על תרבות, לאומנות בקיבוץ,
לא אמרנו את דניאל גל ויואל רוזנקייר.
דניאל, את יודעת, כי דניאל...
היקרים!
לא, בסדר, כי דניאל, אנחנו איתה כל הזמן.
הכוכבים שלנו.
לגמרי, הם היו מהממים, וזה היה פרק מעולה.
ואז מה את אומרת לנו לסיכום? מה את מציידת אותנו?
מה אני מציידת אתכם? לא, קודם כל, אתם באמת נהדרים, אני מתה על הפודקאסט הזה. אמרתי נראה לי לשניכם, לפני שהקלטנו, שהרבה שנים בתפקיד שלי בתנועה, כל הזמן חשבנו איך אנחנו מפצחים את הדבר הזה, של איך מייצרים שיחה רלוונטית מחוברת עם הקיבוצניקים, שזה מין משהו מאוד מאוד גדול ומפוזר, והוא גם מחוץ לקיבוצים, כאילו, נכון? זאת מין קהילה ענקית כזאת, ואני ממש מרגישה שהפודקאסט הזה הוא מצליח לעשות את זה, אז תודה רבה. ואני אגיד משהו אולי, כאילו, סליחה שאני רגע, לא סליחה, אבל אני רגע חוזרת לשאלות של העתיד. אני מתעקשת להגיד, וחשוב לי להגיד את זה גם כאן, אני חושבת שבשביל שיהיה עתיד לנגב המערבי ולעוטף עזה, חייבים להיות מסוגלים לחזור להאמין ב... במציאות אחרת, כאילו עם רצועת עזה, ואני נלחמת עכשיו גם בנירים, שיהיה אפשר להגיד שלום, נחזור להגיד שלום, מילה שהיא כאילו כבר באמת, נכון, היא כבר לא, כאילו לא לגיטימית במדינת ישראל היום, שלא יודעת איך נראה שלום, אבל זה בעיניי, כאילו אני גם ברמה האישית, אבל אני חושבת גם ברמה הקהילתית והלאומית, צריכים להצליח להגיד את זה.
אין לנו ברירה.
זה באמת אחד האתגרים הגדולים של המדינה הזאת, וכן.
אבל אמרה יוכבת ליפשיץ, דיברה על האכזבה, ועל זה שהיא ממשיכה בדרך שלה ושל עודד, בהספד שלו.
כן, לגמרי. אנחנו לא רוצים לחיות לנצח על החרב, זאת אומרת, חזרנו...
לא, ברור שלא.
חזרנו לנאום משה דיין על קברו של רועי רוטברג, אבל זה ייקח זמן.
לא, גם לא בפחד. גם לא בפחד. כאילו, אני חושבת שהפחד, הרבה פעמים, העיצוב של הנרטיב כפחד, הוא זה שמשאיר אותנו שם.
אנחנו צריכים לחזור לחרב היונה, להילחם ברעים ולשאוף לשלום, להילחם כמה שיותר ברעים, ויש רעים, ואנחנו ראינו, ובמי שרוצה להרוג אותנו, להקדים מכה, וביד השנייה, כל הזמן לשאוף, זה האתוס שגדלנו עליו, אני גדלתי עליו, גם תנועת העבודה, חרב היונה של אניטה שפירה. טוב, אז ענת, תודה רבה.
אפשר להגיד שלום.
תודה לכם.
שלום ותודה, ולמאזינים ולצופים, אנחנו נחזור בקרוב. תודה רעות.
תודה רבה, חן. אהבתי את החולצה. ניר עוז.
תודה. למרות שהיא קצת מקום אחר.